פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת שמות, שלום לך אבי באולפן רחובות.
שלום, ערב טוב יעקב. שבוע לא קל.
שבוע לא קל, גם מבחינת שנאה והסתה שהתחלנו אותה, באחרון אחרון לא חביב, פטירתו של מרן הרב בדני.
כן, ראיתי את ידידנו יוסי ליטוב שהביא משפט שמצא חן בעיניי, פסוק מפרשת השבוע, וימת יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, עם תמונה של מרן הרב עובדיה, חכם שלום ורבי שמעון בעדני. ואת יודע מה, כמי שמלווה את שס, ליווה אותם יום הקמתה של שס, לאן שאני אשאל את זה גם את המרואיינים שלנו מתנועת שס, לאן שס הולכת אחרי עידן הרב בעדני, הרב שלום כהן והרב עובדיה, אין אף אחד ממייסדי התנועה היום בתוך מועצת החכמים.
נכון, אין אף אחד, אבל כמו שאמר, כמו שאומרים בשס, ואני מצטט את הדברים ששמעתי השבוע, תראה, שס היא לא מפלגה שקמה אתמול, שלא עיצבה את הדרך שלה, לשס יש DNA, לשס יש דרך, הרב עובדיה והרב שח קבעו אותו בשעתו, והיא רצה על אותו סיסטם, אתה ראית איזשהו הבדל אבי בין, בצורת ההתנהלות של שס בין תקופת הרב עובדיה לתקופת חכם שלום,
אולי, אבל אולי בגלל שגם לאריה דרעי, כמי שהיה איתם היום הראשון, הוא ידע תמיד שכשהוא נכנס אליהם, הדברים יסתדרו, אתה בטוח שזה מה שיהיה גם מכאן והלאה, לא יהיה פתאום איזה מישהו צעיר יותר.
תראה, הייתה לנו,
אולי אפילו חברו הטוב הרב דוד יוסף, שהוא אדם ככה לפעמים קצת יותר, אתה יודע, אנחנו לא נותנים ציונים, אבל אמר לנו פעם אורי מקלב, שלכל הנהגה יש את המאפיינים שלה, יש מאפיינים יותר דומיננטיים בהנהגה הנוכחית, יותר עצמאיים.
אבל בוא נהיה גלויים, מאז פטירתו של מרן הרב עובדיה, חלק מההנהגה, ולא רק בתחום הפוליטי, זה אריה דרעי. זה לא סוד שבסופו של דבר הוא מעביר כל החלטה שהוא רוצה, כי הוא יודע מה הרבנים רוצים, והוא מקדים אותם, והוא בא כבר עם, עם מידע שעוזר להם לקבל את ההחלטות. כך לדוגמה, את התקופה שבין פטירת מרן חכם שלום, לבין פטירת מרן הרב עובדיה, איזה תקופת ביניים כזאת, כי הרב עובדיה היה חולה, כבר כמה חודשים הוא כבר לא ממש בתפקוד שיכול לתת הוראות, והנה שס חיה וקיימת, ועוד הגיע להישגים הכי טובים שלה במסע ומתן ובחלוקת התפקידים. זאת אומרת, אני אומר, כל זמן שאריה דרעי מנהיג את שס בפועל, אז הזהות של חברי, של הנשיא הרוחני, יש לה איזושהי השפעה, אבל היא לא השפעה טוטלית, ואפרופו...
אגב, אני חושב ששס תהיה עכשיו גם בתקופת ביניים, עד לסיום כהונתו ממש בשנה הקרובה של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אם היה ספק עד עכשיו מי יעמוד בנשיאות מועצת החכמים, אין ספק שהוא יהיה הנשיא הבא של מועצת החכמים עם הגלימה, עם המצנפת, וזה מין תקופת ביניים עכשיו שתהיה בין שלושת ענקי הרוח שיסדו את התנועה, לבין הדור הבא של ההנהגה. אתה מסכים איתי עם ההנחה הזאת?
בהחלט, אגב אני גם לא רואה את זה כתקופת ביניים אלא כהמשכיות, מי שעזר בשעתו לבחור את הרב יצחק יוסף זה היה אריה דרעי שפעל גם מאחורי הקלעים עוד בתקופת חייו חיותו של מרן הרב עובדיה, הוא מכיר אותו, הם עובדים ביחד הרבה מאוד שנים, יש להם גם ידידים משותפים כמו ידידינו דוד עמר שיודע לתווך ביניהם, אני ממש לא רואה שינוי, ואתה יודע מה, אני באף מפלגה לא ראיתי שינוי, אתה ראית שינוי בין תקופת הרב שח לתקופת הרב אלישי והרב שטיינמן, ואחר מכן תקופת הרב חיים קניאבסקי.
בדגל היו פירודים של הפלג הירושלמי, כאן ראינו תופעה הפוכה, ששס התלכדה כולך, שכל ההנהגה הרוחנית הספרדית התלכדה מאחורי שס, אולי זו הייתה מתנת הפרידה גם לרב בעדני, אולי דווקא בגלל זה שאין מישהו אחד דומיננטי.
לא, זהו, תראה, הפילוגים הגדולים, אתה עלית פה על נקודה נכונה, הפילוגים הגדולים היו דווקא בתקופת הרב עובדיה, דווקא בגלל הדומיננטיות שלו, והרצון שלו שדעתו תהיה קובעת, וגם בהלכה וגם בהנהגה, ודעתו קבעת הכל, אז היו רבנים שיצאו נגד, היו גם שס היה אלופת הפרישות, אתה רוצה שאני מנה לך כמה חכים פרשו ממנה, יכול להיות שדגל התורה עוברת כעת את אותה תקופה שיהיו, אני לא יודע אם הייתה כבר פרישה של הפלג ירושלמי, אולי יהיה הנהגה, אבל בסופו של דבר אני אומר לך, אבי, זה גם נכון לגבי אגודת ישראל, לא אלמן ישראל, שהחזוני שיפתח אמרו מי ינהיג אותנו, ושהרב שח נפתח אמרו מי ינהיג אותנו, ועוד בשעתו שכף חיים כבר לא היה אמרו מי ינהיג אותנו, אבל יש לנו כלל שזאת התורה לא תהיה מוחלפת.
והיום יש גם למועצת הספרדית, הנהגה צעירה שהייתה באמת רק בראשית ימיה של תנועת שס, ויש לזה גם יתרון גדול שהם הרבה יותר נגישים. זאת אומרת, הם מסתובבים בערים, נפגשים עם אנשים, הדלת שלהם פתוחה, יש בזה יתרון גדול, כמובן, אתה יודע, שוב, קטונו מלחלק ציונים, אבל מבחינת הנגישות, יש פה משהו שהיה רק בימי ההקמה של ש"ס, אחר כך כבר הרב עובדיה, כמה שהוא היה עם הציבור ומסר את דרשותיו, אבל היה צריך לשמור עליו, איך אמר לנו אז אריאל אטיאס, כמו את רוקד בצמר גפן. היום יש לך חבר'ה שמחטטים רגליים ומגיעים לעם שבשדות.
כן, אבל תראה, נגישות זה לא עניין של גיל, לדעתי, אלא עניין של הנהגה. דיברנו על הרב בעדני, אתה הכרת מישהו יותר נגיש ממנו?
יעקב, אתה זוכר שהוא בא אלינו לאולפן פעם? זה היה זה מדהים, סיפור. אנחנו אמרנו אולי נצא מהשבלונה, נצא מהשבלונה.
בוא נספר את זה בהתחלה למה זה.
אמרנו יום אחד נצא מהשבלונה, וננסה להביא, הבאנו בשעתו את הרב ומאיה עלה לשיחה, הרב לאו, אמרנו ננסה עם הרב בעדני. ואז אמרת לי, הרב בעדני זה רב חיים קניאבסקי, אתה יודע, הוא גודל, אמרנו נתקשר אליו, אתה יודע, יזמנו שיחה, ואמרנו אולי נבוא אל הרב, אולי שיחת טלפון, אמר אני אבוא אליכם לאולפן. הוא התברר שלפעמים כשהוא נוסע בדרכים, הנהג שלו מדליק או שמתגלגל איתו, הוא אומר, יש לי קורת רוח לפעמים מלקרוא אתכם באיזה, כמין התנחתה כזאת, אז יש לי הכרת הטוב, אני אבוא אליכם, הגיע, ישב, מדהים, ממש כאחד האדם, אנחנו לא האמנו שזה קורה.
ואתה זוכר עוד דבר ששאלנו אותו, כבוד הרב רוצה שאלות שלא ניגע בהם, שלא נשאל, הוא אמר לא, הוא אמר, תשאלו כל מה שאתם רוצים לשאול, זה הפתיע אותי בצורה מדהימה.
נכון, הוא אמר, אתם מספיק חכמים בשביל לדעת מה לשאול, אז למה שאני אגיד לכם ומה לא לשאול ויפגע בכם?
כן, אגב, ההגינות מחייבת לציין, אבי, שזה היה כשהתוכנית הייתה באכסניה הקודמת שלנו.
כן, אגב, גם שם זה היה מכוון, כי היה איזשהו מתח בין ש"ס לבין זה, והוא רצה להראות, הנה אני יודע להגיע לכולם. אפרופו העצמאיות שלו. טוב, כל זה נדבר היום, האורחים שלנו יהיו השר משולם נהרי, שליווה אותו לאורך כל השנים. כן, השר לשעבר, והשר בהווה, יעקב מרגי. איתו גם נדבר פוליטיקה עכשווית.
שניהם מש"ס, כי זה היה השבוע של ש"ס. טוב, אני צפויים לנו רעיונות מרתקים, יישארו עמנו פרסומות. שלום וערב טוב לסגן שר החינוך לשעבר, ועוד הרבה מאוד תארים שלו כאן המקום להעריך בכולם. הרב משולם נהרי, ערב טוב לך.
ערב טוב.
שלום, תראה, לא בכדי יעקב פנה אליך כסגן שר החינוך, כי בנושאי החינוך היו לך שעות רבות בחברתו של מרן רבי שמעון בעדני, שאנחנו את המשדר הזה בצל פטירתו כמובן. אם היינו רוצים לשאול אותך במשפט מסכם אחד, איך היית מגדיר את האישיות שלו?
הרב בעדני הייתה לו פיקחות לצד גאונותו בתורה, אבל הייתה לו גם פיקחות והבנה עמוקה. כשהוא דן בנושא, אז הוא דן כמו שלומדים סוגיה בגמרא. מיצה את הדיון עד תום, כדי שיוכל אחר כך לתת לך את העצה הנכונה והעצה הנבונה, ולסייע במה שאפשר.
זה הגדרה ממצה מאוד, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שדנתי בה קצת בטור שלי, והרבה מתעניינים בה. הוא היה מגדולי התורה בדור, היה חבר מועצת חכמים, היה לו המון עמדת כוח והשפעה. איך זה שלא נוצרה סביבו איזושהי חצר עם משמשים ונכדים שקובעים מתי להיכנס? אנשים סיפרו לי, דופקים בדלת, נכנסים, או אפילו מתקשרים ואומרים את הטלפון. זה באמת תופעה חריגה, לא?
נכון. הפשטות, הייתה לו את הפשטות, בלי גינונים, ישר לגשת לגופו של עניין, בלי תקסים. ואם אפשר לעזור, עוזרים. אין תאומים ואין כלום. לפעמים אני למשל, לפעמים הייתי צריך לתאם איתו, כדי שזה לא יפריע לאחרים. שעה נוחה שלא באים אנשים, או ש... יש לו אנשים שבאים והוא עוזר להם, מנהלי מוסדות שבאים בדרך כלל בשעות האלה, אז הייתי מתאם איתו לשעה יותר מאוחרת, כדי לא להפריע להם, כדי לא למנוע מהם, כי אם הוא היה יושב איתי, הוא היה יושב איתי הרבה זמן.
כן. עכשיו ראינו אצלו גם שבניגוד ל... לא נדבר כמובן קטונו מלהעניק ציונים, אבל נניח בסכסוך הגדול שהיה בשעתו, אחרי פטירת מרן הרב עובדיה יוסף, הוא סירב להיגרר לכך שיסחבו אותו לאיזה שהם פינות, אם זה תדבר, אם זה לא תדבר. היה בו משהו שגם כאשר התנועה הלכה על קו מסוים, הוא תמיד היה סוג של עצמאי בדעותיו. ואולי זה, תדע, סמלי שבפטירתו כולם התאחדו אחרי מיטתו, כולם התאחדו גם בבחירות האחרונות מאחרי תנועת ש"ס. אבל בפן הזה, מה אתה יכול לומר לנו?
תראה, הרב בעדני ידוע שהוא עצמאי בדעותיו, בדברים שהוא מאמין, הוא לא התפשר, הוא אמר את הדברים שלו ללא כחל ולא סרק. לפעמים קיבלו, לפעמים לא קיבלו, אבל זה נכון שהוא לא רצה להיות נשיא המועצת כמי שיותר מבוגר, אלא שהוא רצה להמשיך ולהיות עם הציבור, עם המוסדות, עם כל עולם התורה, לעזור ולסייע, ושיהיה לו גישה, שיהיה להם גישה חופשית אליו, ימשיך לעזור לכל אחד ואחד. כאשר זה יכול לשאוב ממנו על חשבון דברים אחרים.
רב משולם, אני רוצה לדבר איתך על נושא שקרוב ללבך, והיה גם קרוב מאוד, להבדיל כמובן לרב בעדני, זכר צדיק לברכה, הנושא של החינוך וגם תקציבי החינוך, מה שזכור לי, וגם כתבתי את זה קצת בטור שלי השבוע ובקהילה, שהוא בעצם נתן לך את הגב למה שנקרא חוק נהרי, את ההתנגדות לזה, לא רק מחוץ על ידי האוצר ומשרד החינוך שהבינו שיצטרכו לשלם הרבה כסף, גם בתוך הציבור החרדי היו שאלו השגות, ואני יודע למשל שעד היום הרשויות החרדיות לא כל כך מקיימות אותו, ואני יודע שהרב בעדני הטיל את כל כובד משקלו בנושא הזה, וגם דיבר בנושא עם מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. אתה יכול טיפה להרחיב לנו בנושא הזה?
כן, האמת היא כשאני, כל הנושא הזה של חוק נערי, כל זה של לחייב את הרשויות המקומיות להשתתף בתקציבן של בתי ספר, תקציבן של בתי ספר המוכרים שאינם רשמים, כמו שהם משתתפים בממלכתי, זאת אומרת, לחייב את הרשויות המקומיות, זה נושא שמלווה אותי עוד כשעבדתי במשרד החינוך. כשראיתי את העבר, ראיתי את האפליה המשבעת, וגם כשהייתי סגן שר החינוך, תמיד חיפשתי את ההזדמנות לתקן את המצב, אבל לא נתנו לי. כשהייתי שר במשרד האוצר...
מה זה, לא נתנו גם מתוך ה... נציגות החרדית?
לא, לא, לא. קודם כל לא נתנו לי מבחינת החקיקה, לא רצו להעביר חוק כזה, והייתה התנגדות, ולא היה, במילים אחרות, שורה תחתונה לא היה לי רוב. כשהייתי במשרד האוצר, כשר במשרד האוצר, התחלתי את החקיקה, וגם היו התנגדויות, אבל היה לי יתרון אחד. שאולמרט, ראש הממשלה אז, בעצם הוציא את הסמכות הזו של החקיקה בנושא של חינוך, בנושא הזה של חוק נערים, מיולי תמיר שהתנגדה בתוקף, אמרה לא יקום ולא יהיה, והרי חוק חינוך היא זו שצריכה להגיש אותו, זה בסמכותה. אבל קיבל החלטה בממשלה, כיוון שהיא לא רצתה וסרבה, נתן לה עוד איזה שבועיים, לא רצתה, הטיל בהחלטת ממשלה את המשימה עליי. ברגע שהטיל את המשימה עליי ואני הייתי שר במשרד האוצר, כי בדרך כלל חוקים שיש להם עלות תקציבית גבוהה, אז יש התנגדות גם של האוצר. אבל אני שם, בשביל זה אני שם, כדי למנוע את ההתנגדות הזו. והשלטון המקומי מצד שני, אבל...
אני עוצר אותך, שבאתי... כי אנחנו גם בצל פטירתו של הרב בעדני, ואני נזכר אז... שבשעתו יעקב היה כבר כתב פרלמנטרי ותיק, אני בתחילת דרכי, בשעתו הרי אולמרט לא סתם הטיל על יולי תמיר את המשימה הזאת, ולקח ממנה סמכויות, קדמה לכך, בעצם הנחיה של מועצת החכמים, שהייתה לא פשוטה גם של מרן הרב עובדיה, אבל אתה נכנסת תחילה לרב שמעון בעדני, שהטילו אז ממש איום על אולמרט, איימו עליו ואמרו לו, אם אתה לא מעביר את זה, אנחנו פורשים הממשלה, אם אתה יכול להרחיב גם בנקודה הזאת, כשנכנסת אליו, איך הייתה ההתנהלות בשעתו?
קודם כל, זה לא נכון. אני לא שמעתי דבר כזה, ואני לא יודע מי המציא דבר כזה. אולמרט, ראש עיר, יש לי גם תפתקים שהוא כתב לי. הוא אומר, תעמוד בצד, אני אלחם. אני יודע מה זה. ובישיבת הממשלה הוא אמר, אני כראש עיר, אני מודע לאפליה הזו. לא יכול להיות, אי אפשר להפלות בין ילד לילד. הוא מעצמו, הוא הוביל, והוא זה שנתן לי את מלוא הגיבוי והעביר את ההחלטה אליי, את הסמכות אליי, כדי שאני אלווה את החוק הזה. אבל הסיפור הזה, אני לא יודע מאיפה הביאו אותו. אבל כן, הוא עזר.
כן, אני הייתי רוצה, הרב נהרי, כמו שדיברנו מקודם, תספר לנו על מעורבתו של הרב שטיינמן בנושא הזה, כי הייתי
התנגדות פנימית. עכשיו מה שקרה כשהחוק כבר באמת נהפך, היתרון היה שזה הצעת חוק ממשלתית. כשזה הצעת חוק פרטית, מפילים לך את זה. כשזה הצעה ממשלתית, כל הקואליציה מחויבת לתמוך בהצעת החוק, וזה נתן לה סיכויים. פתאום צצו לך מתנגדים מבית ומחוץ, מה שנקרא מחוץ שקל חרב ובחדרים אימה. היה כנס שהיית גם כן יעקב, אז בכנס הזה, כנס חינוך בניר עציון, והיה שם פאנל, ואתה זוכר שדיברו גם כן נגד החוק נציגים חרדים, וזכרונו לברכה ידידי הטוב הרב אברהם רביץ עמד על הדוכן שם ואמר לי, שמעתי את הדברים, אל תשים לב לאף אחד, לך עד הסוף, ואף על פי כן נוע תנוע, לך עם החוק הזה, כי החוק הזה הוא באמת טוב והוא מציל, אנחנו רואים את זה היום. עכשיו כשראיתי שיש לי גם התנגדות מבפנים ומנסים לעשות נפשות נגד, אז כמובן שזה הקשה עליי. הלכתי לרב עדני, סיפרתי לו במסגרת הישיבות שאני הייתי יושב איתו קבוע, וסיפרתי לו, הוא אומר אוקיי, אני הולך לרב שטיינמן, הלך לפטרון.
הוא עצמו הלך, הרב בעדני.
כן, פטרון של המתנגדים. או של רב יתגד. הלך אליו, דיבר איתו, הרב שטיינמן קרא לסילמן.
המתנגד היה גפני, עם מישהו ככה לא קלט מהמאזינים.
אני לא אומר שום דבר, אני לא מזכיר שמות.
אבל הפעם אתה לא מכחיש בניגוד לסיפור הקודם, כן. המבין יבין, אבל עצרתי אותך, בבקשה.
עכשיו הוא קרא לסילמן, ואמר לסילמן, כנס לעניין ותגיד לי בדיוק מה אתה אומר. מה אתה מתרשם? אני נסעתי, אמר לי הרב עדני, לך לרב סילמן, הרב שטיינמן מינה אותו כדי שיהיה בורר. הלכתי אליו הביתה, לקחתי את החוק, את הדברי ההסבר לחוק, מה עומד מאחורי זה, מה זה נותן. הוא שאל אותי שאלות לא קלות, כי הוא שמע את הכל מסביב, את כל הנימוקים כביכול נגד. הוא שמע, אומר לי, תשמע, תשאיר לי את זה, אני הולך לרב שטיינמן. הרב שטיינמן קרא למי שצריך לקרוא, ואמר, לא להתנגד לחוק נערי. זהו, משם הדרך הייתה עוד יותר קרה.
נפלאות דרכי ההיסטוריה, והיום גפני, כיושב ראש ועדת כספים, אומר שהוא יבוא חשבון עם ראשי רשויות, שלא יממשו במלוא את חוק נערי, אבל אולי החששות שלו אז היו מוצדקים, תראה את התגובה של ראשי הרשויות, תראה איך הם מתנפלים עלינו בגלל החוק הזה, ואומרים שהם לא יקיימו אותו גם.
אני חושב שהסיבה העיקרית להתנגדות הייתה שקוראים לו חוק נערי ולא חוק גפני.
לא, אתה יודע מה, בוא נדלג מעל זה. אני חושב, היה מצב גם כן, היה מצב שבאו מנהלי מוסדות, אמרו, אנחנו נקבל פחות. אתה יודע, זה אמירה שקוממה אותי, ריבונו של העולם. אתה מקורב למלכות, אתה ליד הצלחת, אותך הוא צריך, אני לא יודע למה, אתה מקבל, וכל השאר שימשיכו להתבוסס, אם לא יקבלו. הרי מה שאני אומר בחוק נערי, אין כבר העדפות. כולם יקבלו באופן שוויוני. אנשים שוכחים שרק מעטים קיבלו, בגלל שהם היו מקורבים. הגיע הזמן שהם יתחלקו גם כן עם אחרים.
למשולם, היות שזמננו קצר, אני רוצה...
לגבי יעקב, זה מעניין, כי זה אקטואלי, התנגדות הרשויות עכשיו, אנחנו רואים שהחששות היו מוצדקות, מוצדקים.
כן, תתן לו משפט או שניים, כי אני רוצה לעבור איתך לנושא הבא, בבקשה.
עכשיו, לגבי הרשויות החרדיות, המצב שלהם הכספי הוא לא...
לא, עזוב את החרדיות, אנחנו מדברים על זה שגפני חשש, שיהיה כאן הלאום של הציבור הכללי, ואנחנו רואים חיים ביבס, הוא לא אנטי חרדי, חתנו של דוד לוי, והוא מביע את זעקת ראשי הרשויות, שאומרים, אנחנו לא נעמוד בזה כלכלית.
במה? בחוק נערי הם עומדים?
כן, כלכל. בשוויוניות מלאה. לא עומדים, אנחנו יודעים שהם לא עומדים.
מה לא עומדים? בגלל זה?
כן.
לממלכתיים עומדים ולזה הם לא עומדים? הכסף נוצר בשביל הממלכתי, ריבונו של העולם, האדם שמשלם מיסים, שני אנשים גרים באותו בניין, דלת מול דלת, אז זה הילד שלו לומד בממלכתי, וזה הילד שלו לומד במוכר שאינו רשמי. זה משלם ארנונה על אותה דירה. הוא משלם ארנונה וזה משלם ארנונה. הילד שלו יקבל של הממלכתי, וזה שמוכר שאינו רשמי, הוא יממן את הילד של השכן שלו. יש איזה היגיון בכלל. מה זאת אומרת? זה המשאבים שיש לך, תחלק אותם באופן שוויוני. אתה יודע מי אמר, הבנים, הבנות בנותיי והבנים בניי, וכל אשר אתה רואה לי הוא. זה אמר זה לבן הארמי.
כן. אנחנו בשיחה נוסטלגית עם רב
ישראלי. אני רוצה בגלל הזמן הקצר לעבור לנושא שלדתי עוד יותר חשוב מהחוק אפילו. ידוע לי שהרב בדן היה בעצם הפטרון הרוחני של נוחם. זה ארגון שהוא השקיע בו הרבה, והייתה לו גישה מאוד מעניינת.
רק תגיד מה זה נוחם, יעקב, למי
שאומר. נוחם זה ראשי, כמובן. נוחם זה ראשי תיבות של נוער חרדים מנותק, ואני יודע שהייתה לו גישה מאוד מעניינת. הוא טען שנוער מנותק, לא צריך להביא אותו למצב שיוכל לעבוד בפיצה או בשליחויות, אלא שיהיה לו מקצוע של ממש. אני לא יודע אם כוונתו הוא גשמה בסופו של דבר או לא, אני יודע רק שהוא דאג שבכל הסכם קואליציוני יהיה סעיף של כסף לנוחם. מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
כן, הרב בעדני היה פטרון של עמותת נוחם. הוא לקח חסות על העמותה הזו, הוא היה גם בנשיאות העמותה, עם הרבנים, רב משה איש ורב אינכשטיין ורב ובר ועוד רבנים, גלריה של רבנים מכל המגזר החרדי, והנושא הזה כאב לו, נגע לו, כי הוא ראה, היו באים אליו מנהלי מוסדות שהקימו מסגרות כאלה, וסיפרו לו את הסיפורים, מה קורה היום עם הנוער, והוא היה מזועזע. אז הוא באמת לקח את זה קרוב אליו, וזימן ישיבות, היינו יושבים אצלו בבית, יחד עם הרבנים, ומקבלים החלטות, הרי היו מכרזים במשרד הרווחה לישיבות לנושרים, האם התנאים שמבקשים במשרד זה מתאים למגזר החרדי או לא, לעשות התאמות, לבנות מודל שיכול להתאים לפי האפיונים של המגזר החרדי, בלי לפגוע, אבל לטפל, לא להשאיר את המצב בצורה הזו שתלמידים ייפלטו מהישיבות וילכו לרחוב. צריך להציל אותם. כל הזמן צריך להציל אותם. ובאמת בהסכמים הקואליציוניים תמיד היה לנו בתנועת ש"ס היה תמיד תקציבים מיוחד לנוחם. עכשיו, עד אז היו מוסדות בודדים, זה הקים לו וזה הקים, זה מתקשה, זה בקושי מחזיק מעמד, וכשהם מתקשים אז בעצם הם גם לא נותנים את כל מה שאפשר לתת לנער כזה שהוא נזקק להמון הרבה יותר ממישהו שלומד בישיבה שהיא לא לנושרים. הוא זקוק להמון משאבים, והוא ראה בזה שליחות, ואני ראיתי את עצמי כשליח שלו, וככה קמו
וברחו.
מה?
אני אומר, שיחה מרתקת, נחמד להעלות זיכרונות, ויעקב, אפשר להוסיף שגעגועים לנציג ראו שיודע תמיד על מה הוא מדבר, אי אפשר לבלבל אותו עם שום סיפור, גם 30 שנה אחורה, יגיד לך בדיוק במה מדובר, מה המספרים.
יודע מספרים, יודע פרטים, ועוד אחד ששמו נכנס להיסטוריה במשפט האלמותי, של מי זה היה הנשיא קלינטון, ששאל את אהוד ברק, הוא איזמה שולם נערי, כי ברק אמר לו שהוא לא יכול להעביר את תקציב השלום, לא יכול להעביר תהליך השלום, כי ש"ס עושה לו בעיות עם תקציבים בגלל אחד נערי. טוב, הרב נערי,
אבל שברו לך את השיא, ובגללך נפלה ממשלת השמאל, בגללך נפלה ממשלת השמאל ב-99 הקצרה ביותר, ועכשיו יש לנו ממשלה שנפלה בתקופה קצרה יותר.
כן.
יעקב קלינטון היה במסדרון ליד המליאה, שם קרל, שירו לו את הארץ.
טוב, טוב, אז בפיסת היסטוריה זאת נסיים, כי אתה יודע, אפשר לדבר על הרב בעדני שעות וימים, וזמננו לא, וזמננו תם,
יעקב, אבל בוא נגיד שבפקולטות למשפטים, בפקולטות למשפטים לא ישאלו מי זה משולם נהרי. על חוק נהרי כולם לומדים, אז תודה רבה, ושנשתמע בשמחות.
אני הייתי רוצה להוסיף דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כן, לגבי התקנות. התקנות של חוק נהרי, שאז בזמנו השארתי אותם, מדברות שם שהתקנה הזו לא תחול על כיתות יוד עד יוד בית. בשי פרון בא, ובאותו סעיף הוא כותב, תקנה זו תחול על כיתות א' עד ת'. מי שרואה את זה אומר מה ההבדל, אבל ההבדל הוא אחד והוא גדול, הוא הוציא את הגני ילדים.
זה בעיה
שעד לתשומת לב חברי הכנסת, ואנחנו כן. עוד נשתמע באירועים כן. משמחים יותר. תודה רבה לך השר לשעבר הרב משולם נהרי.
תודה רבה לך.
אנחנו נאמר שלום וערב טוב לשר הרווחה יעקב מרגי. שלום לך.
ערב טוב לכם יעקב, אבי, כל המאזינים.
השר נהרי.
מרגי.
השר מרגי כבר דיברתי
בו. בוא, אז אני לא קשה להתרגל. תגיד יעקב
מרגי. יותר קל, כן. תראה, אתה שר הרווחה, ואני רוצה לדייק את זה לטובת המאזינים שלנו, כי יש גם שר במשרד הרווחה.
אני אפרט
ואז... אז בוא תסביר לנו את ההבדל בין שר ה ושר ב.
בוא. נכון לרגע זה, יש שר הרווחה שזה יעקב מרגי, אתם מדברים איתו, ויש שר במשרד הרווחה, נכון שהוא נקרא בהגדרה החוקית שר ללא תיק, אבל, אני יכול לומר לכם, אבל גדול ומשמעותי, בימים הקרובים אנחנו נשלים תהליך החקיקה, לתקן, לתת סמכויות לשר יואב בן צור, לרב יואב בן צור, סמכויות בתחום זרוע עבודה, או בתחום המוסד לביטוח לאומי, כך שידיו תהיה מלאות עבודה.
אבל הוא יהיה שר העבודה והרווחה, או עדיין יישאר שר במשרד הרווחה?
אתה מדבר איתי על אפשרות, יש אפשרות להגיד לך שזה, אנחנו קודם כל הולכים...
כי אנחנו זוכרים, אנחנו זוכרים אז איך שזאב אלקין הפך לאיזשהו פרודיה, בגלל שהיה שר המים, למרות שהיה לו כוח לא מבוטל בממשלה, השאלה למה לא הגדרתם את זה אחרת, כשר העבודה, הייתם חוסכים את ההתבדחות הזאת על חשבונכם.
לא, זה לא התבדחות, ואני חושב שזה לא התבדחות, מי שלקח את הקמפיין שלנו, החברתי, מבין שהולכים לשים דגש רב על הנושאים האלה, ואין ספק שבימים הקרובים יהיה לי יותר קל ברגע שתושלם העבודה, אני לא רוצה להזיק או לחבל בזה, אבל אנחנו הולכים לתת לזה עמד של שר עם סמכויות, וכפי שאני אומר לך, תשמע אותי וימים יגידו, ידיו יהיו מלאות עבודה בתחום העבודה המטבית, תעסוקה מטבית, דוח העוני מדבר על כך שהתרומה מכרעת למספר גדול, שנמצאים מתחת לקו העוני, זה אנשים מועסקים שלא מועסקים בתעסוקה מטבית. אנחנו, סוגיית הרווחה והמוסד, הקצבאות והביטוח לאומי, הקשישים, תורמים לקו העוני במידה רבה, לכן אנחנו בעזרת השם נשלב ידיים ביחד, וננסה בקדנציה שלנו לא לציין כל שנה את דוח העוני עם איזו עלייה מינורית כזו, אלא בבלימה ואפילו אף נסיגה.
רבי יעקב, אתה יודע שאלה קמיד ידי לא רמיזה באורייתא, ואנחנו אמרנו פה שבוע שעבר, ואני יודע שאתה חובב בדברי תורה, שכל המושג הזה של השר בי, זה כתוב בעצם בתורה, הרי יוסף הצדיק היה מלך במצרים, הוא לא היה מלך מצרים, היה מלך פרעו, והיה מלך במצרים.
נכון.
גם בזמן הפרעונים ירדו לפתור בעיות קואליציוניות.
אני רוצה
אבל
לשאול אותך.
כמה שאני חובב פרשנות וזה, אבל הנה עוד פן אחד שלו.
לי קמידי דלא רמיזה, אני רוצה לשאול אותך כמי שידוע, תמיד לאורך כל הקדנציה שלך, אתה הבטת גם לצד השני של המפה, גם בתפקידך כיושב ראש ועדת החינוך, ידעת לראות את המכלול של החינוך החרדי, אבל גם החינוך הכללי, איך אתה חי בממשלה הזאת, שגורמים בקואליציה קוראים לאזוק את ראשי האופוזיציה, להעמיד אותם לדין באבון בגידה, אנחנו רואים לאן זה הולך, איך אתה חי עם זה כאיש מתון בהילוכו?
אני אומר לך, שוב אני אמרתי דעתי ואני אומר שוב, ההתבטאויות האלה של בלקסיקון שלנו בגידה לא קיים מספיק, די, אני אומר, היה שר אוצר, כשהייתי עוד נער צעיר שקרא למשוגעים, משוגעים רדו מהגגות.
יגאל הורוביץ.
נכון. לכל המשוגעים עכשיו שמתחילים להתבטא בגבוהה גבוהה, ולעיתים את השיח הציבורי, משוגעים רדו מהגגות. אין שום סיבה להתלהם, אין שום סיבה, אפשר לומר הכל, אפשר לומר להביע דברים בשעת נפש, בחומרה רבה, ולא להתבטא, לא באזיקים, ולא בלשפוט, ולא להעמיד לדין, ולא בגידה.
טוב, אז הנה כל אמיץ שאומר את זה. עכשיו בוא, אם ככה נחזור להתרכז בבנייני המשרד שלך, משרד הרווחה, מישהו פעם אמר לי, זה בעצם הזרוע התקציבית של האוצר לענייני רווחה, הכל נקבע שם למעלה, התקציבים, מה אפשר לתת, מה אי אפשר לתת, מה בעצם גבולות הגזרה של שר לענייני רווחה, אתה יכול לשנות מדיניות תכלית של איזה נוטים יותר, וזה נוטים פחות, הרי הכל קבוע בקריטריונים נוקשים כיום.
תראה, א', הנחת עבודה היא לא נכונה, המשרד משרד מקצועי, תורת, איך נקרא לזה, יש בראשי תיבות צבאיים תול, תורת לחימה, יש, זה מקצועי מאוד נכון, זה עם מחקרים גדולים מאוד, כל הזמן זה בדוזה ושינוי עמדות לאור המציאות שמשתנה, לכן אפשר, נכון שהאוצר הוא שואלת כמעט בכל משרד הממשלה, אבל יש שיח עם האוצר, האוצר מבין, אני רוצה לך בפגישה הראשונה שהייתה לי עם הרפרנטים והחשבים של המשרד, האוצר מבין שמשרד הרווחה הוא, בוא נאמר, משקולת מצד אחד חיובית, מצד שני יכולה להיות שלילית לכלכלה הישראלית, למשק הישראלי. לכן הם לוקחים את משרד הרווחה בצורה רצינית, הם קשובים לצרכים. משרד האוצר לוקח ברצינות את משרד הרווחה, כי כל חס ושלום, תפקוד לא נכון, או ייבוש של תקציבי הרווחה, יכול להביא לתופעות כלכליות, חברתיות קשות מאוד, שהמחירים שלהם הם גבוהים מאוד.
השאלה אם אתה סומך על חסדיו של סמוטריץ' שהוא איש השוק החופשי, כלכלת שוק, בניגוד לתפיסה שלכם הסוציאלית יותר, כי למשל במשרד הבריאות ראינו שדרי דרש בהסכם הקואליציוני שזה יהיה מעין בנק סגור, שהאוצר לא יוכל לקבל שם החלטות במקומו. מה קורה במרחב המחיה שלך, אם גם שם יש הסדר דומה?
אין הסדר דומה, אבל אני מבין משרד הבריאות למה. משרד הבריאות, יושב ראש המפלגה שלנו קפץ לבריכה הרותחת הזו של, שנקראת מערכת הבריאות, שהיא כמעט 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 בקריסה, לקח את זה על עצמו מתוך אחריות כבדה, מתוך רצון להצעיד את מערכת הבריאות קדימה לאור הייבוש של שנים אחורה, לכן הוא ביקש זאת בהסכם קואליציוני וקיבל ועשה זאת בחוכמה. משרד הרווחה, אני אומר לך שאם אנחנו מכירים את משרד הרווחה היום לעומת מה שהיה בשני עשורים קדימה, זה פער אדיר, אבל עדיין ישנם אוכלוסיות רבות בחברה הישראלית שלא מצליחות, איך אומרים, להרים את הראש של מתעל מעל פני המים. אנחנו שם בשבילם, יש מצוקות רבות, יש מוגבלויות רבות. אנחנו, שוב, כפי שאמרתי בכניסה למשרד, בצניעות ובענבה, אני לא רוצה להפריח סיסמאות. אני נכנסתי, הפשלתי שלבורים בשבועיים האחרונים.
כן, אבל זה לא רק עניין של עבודה, זה עניין של תקציבים, אבל בסוף הכל נכון בכסף. יש לך בהסכם הקואליציוני כסף נוסף למשרד הרווחה?
יעקב, אתה צודק, אני שואל אותך שלה, מתי אתה יכול לבוא בדרישות ולדעת מה שאתה דורש, רק אם אתה מפשיל שרבולים ונכנס לסוגיות, הרי אתה תמצא שם רפרנטים מהאוצר שהם מכירים את התחום. אתה לא יכול לבוא להם באיזה סיסמאות שטחיות. לכן אנחנו מפשילים שרבולים ביחד, עם נציגי
האוצר. אז למה רוטציה, אם אתם יורדים, אתה עכשיו יורד, לומד את הנושא לעומקו ולוקח זמן ללמוד, ואתה אדם יסודי ומעמיק, למה ללכת על רוטציה? ייקח לך חצי שנה ללמוד את הנושא,
ואחר כך כבר אתה... בוא תשאל אותי בעוד שנתיים. שנתיים אנחנו נעבוד קודם כל נרים, אם נסתכל כל הזמן, אם נפנה את הראש אחורה לרוטציה, לא נעשה כלום. אנחנו כרגע חדורי מטרה כמפלגה אחת, זה לא בשר אחר ממפלגה אחרת. זה שר מהמפלגה שירים את תפיסת עולם חברתית. אנחנו ביחד נצעד כל השנתיים האלה, ביחד נעבור את השנתיים הבאות. איך זה יהיה? מה יהיה? בוא תדבר איתי בעוד שנתיים.
אז עצר מרגי, אני יודע שאתה יודע שאצלנו שואלים שאלות קשות, אתה אף פעם לא התחמקת משום.
כמה עכשיו לא. אני אמר לך למה, אני אמר לך, אתה רוצה שאני אומר לך להערכתי? להערכתי ברגע שהרב יואב בן צור, השר בן צור, יקבל את הסמכויות ואת תחומי העיסוק שלו, הרוטציה לא תהיה על הפרק, אבל בוא, למה אני צריך להצהיר היום? זה מה שרציתי לומר.
מעניין, כותרת טובה.
מעניין מאוד. זה יכול להיות שזה יהיה גם עם האוצר והפנים והבריאות?
כן.
הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. אחרי אמרת, דברתי בעוד שנתיים, לא התחמקתי.
והכל בהנחה, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, זה לא נראה לך קצת מוזר ששר אחד ראש התנועה מקבל שני תיקים, ואילו שניים צריכים להסתופף, כמו שאומרים במשרד אחד.
אני אומר לך את אני מאמין שלי, את דעתי, ואני מבין מאיפה זה בא. תקשיב, אתה מכיר, אתה מנוסה לא פחות, ואתה מכיר את המערכת השלטונית לא פחות ממני, שנים רבות. כדי להוביל רפורמה משמעותית, רבת תקציבים, למערכת הבריאות, אתה צריך שר עוצמתי בממשלה, לא יעזור לך כלום. אנחנו מכירים את הדינמיקה של דיונים מול האוצר ודיונים בתוך הממשלה, ושר האוצר צריך להאזן בכל הצרכים, ראש הממשלה צריך להאזן בכל הצרכים, בכל המשרדים. כשבא שר כמו אריה דרעי, עם ניסיון אדיר, הוא שר אוטומטי, כן, הוא משנה לראש הממשלה. הוא, נקרא לזה עמוד המרכז, עמוד התווך של הקואליציה הנוכחית, ולא רק שהוא לקח את התפקיד הזה לידיים שלו כדי להוביל אותו באופן צמוד, הוא גם, כפי שציינו קודם, ביקש בהסכמים קואליציונים עצמאות תקציבית. אני חושב שרק במצב הזה שיש לך שר עוצמתי, שוקח איתו את משרד הפנים, משרד הבריאות ביחד לעשות את זה, הוא לא רוצה להזניח את הפנים. הוא עדיין מאמין במשרד הפנים, מאמין בשלטון המקומי, רצה לעשות זאת ביחד, לקח שני מנכלים עוצמתיים, כולם עם רזומה ורקורד עשיר בעשייה, אני חושב שזה... אני חשבתי ש...
אגב, למה לא לשבץ מנכ"ל חרדי?
אני חשבתי שהמערכת הציבורית...
למה לא מנכ"ל חרדי? גם ברווחה כמובן.
רגע. אני חשבתי שדווקא המערכת התקשורתית והציבורית תפרגן על המהלך של השר. עובדה, כשלקחנו שני שרים במשרד אחד, הם ידעו לבקר את זה. תקציבים, בזבוזים, אבל כשלוקח שר אחד, שני משרדים כבדים, ולוקח על עצמו את המטלה הזו, אני חשבתי שזה ראוי לציון ולשבח.
כן, לציום אני רוצה עוד שאלה אחרי שהיא תתפרסם השבוע שדחת את המנכלית והבאת ממלא מקום.
דחתי, אני שואל אותך שאלה.
אתה לא עורף ראשי, מה זה היה כל כך בוער כאילו?
תקשיב, 18 מנכלים של משרדי ממשלה לקחו את המטלטליהן ביום הראשון, חלקם אפילו פגשו את השר הנכנס. בסדר? זה עבר בשקט. יושבת מנכלית, קיבלה שבועיים אינטנסיביים של פגישות עבודה, יחד איתי ועם צמרת המשרד. היא לא הייתה צריכה להיות מופתעה, כי היא יום לפני כן הוציאה הודעה לתקשורת משותפת שסיכמנו על פרישה. כל הכבוד זה שהיא רוצה להישאר עד סוף פברואר כדי לקבע דברים כאלה ואחרים, ואני חשתי בכך. לא מעוניין, אני רוצה מנכ״ל, אני רוצה להתנצל אפילו, למה זה צריך להיות שאלה, זה שהיא הסתובבה מערוץ לערוץ ובחיינות על פרישתה. זו בעיה שלה, זה לגיטימי צעד, לגיטימי, אני אגיד לך עוד משהו. גם בגלל שזו מערכת רגישה. ומשרד מאוד מורכב וגדול, מתוך אחריות לקחתי את אחד הסמנכלים הבכירים שמכיר את המשרד, שזוכה לציונים אפילו ממנה ומכל הסמנכלים האחרים, ומנהלי המחוזות, ביניתי אותו ממלא מקום עד שנמצא מנכל איכותי וראוי למשרד. יש מי, אני, אין ציניות יותר גדולה מזאת ללכת לפקוד על מהלך כזה.
בהכירנו אותך, אז אנחנו מזדהים עם עמדתך, כי יודעים שאתה לא אדם דורסני. אני רוצה לסיום, אולי אם זה היינו צריכים לפתוח, אנחנו קוראים בפרשת השבוע, וימת יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, אתה מספר שתיים בוותיקות שלך בשעס, אחרי אריה דרעי. לאן שעס הולכת עכשיו, כששלושת מייסדיה ממועצת החכמים כבר אינם איתנו?
תראה, אין ספק שזו, מכה אחר מכה, שלוש מכות קשות מאוד, אבל ברוך השם שלא השבית גואל ומרן, הרב עובדיה יוסף עליו שלום וזכר צדיק וקדוש לברכה, פיאר את כותל המזרח של חכמי ספרד, בעזרת השם אני מאמין שמועצת החכמים תתכנס, היא די חזקה, יש לנו חברי מועצת חכמים, קטונתי לתת להם ציונים, אבל שמלווים אותנו כבר שנים, רבות מכירים את ה-DNA של התנועה, מכירים את הנשמה הפועמת של התנועה. אני מקווה שנעבור את המכות האלה, את הזעזועים האלה, בצורה, איך אומרים, כמה שיותר רכה.
שר מרגי, תודה רבה לך על הרעיון המקיף הזה.
תודה רבה לכם.
ערב טוב.
עד כאן התוכנית פלפוליטיקה לשבוע הזה. אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, לפסח בגד באולפן בני ברק, ליעקב באולפן ירושלים. יעקב, יש לי ידי ילד מאוד חמוד, שהשבוע הוא יבחר לנו את השיר, אריאל בלום, שלום לך.
שלום.
שלום אריאל, נו,
איזה שיר, בטח איזה משהו עכשווי.
אני מתנגן באופק, אני יודע כמו בה בחרת, אבל תסביר לנו למה בחרת את השיר הזה.
למה את השיר הזה? אתה אוהב קרליבך? הוא עושה עם הראש, תגיד.
כן.
כן, אז אני אגיד בשמו גם ביישן, הוא אוהב קרליבך, וסיפרו להם בחדר ליטאי, תראה, על רבי שמעון בעדני, אז הוא אמר, שיר של קרליבך על שלום, אדברה שלום בך, שיר עולם, באווירה נכונה לסוף שבוע הזה, ואנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא, שבת שלום לכולם.
שבת שלום. The house of the Lord.